בלימוד הרגיל שלנו אנחנו בשחיטה שאינה ראויה, ושלחתי היום במייל שיעור של הרב על שחיטה שאינה ראויה שאני ממליץ לעיין בו. אני שבוע הבא אעביר שיעור על זה, אבל לא, זה לא לגמרי אותם נושאים. אני ממליץ לנצל את ההזדמנות לעיין בשיעור הזה. אגב, זה שיעור מהפעם שלמדו בישיבה את פרק אלו נערות שלמדנו באלול, אז הוא העביר שיעור כללי על שחיטה שאינה ראויה. זה היה לפני 18 שנים. אז טוב, אנחנו עסקים בסוגיה של חוששים לזרע האב. אמרתי לכמה חבר'ה שהשלושה פרקים הראשונים שאנחנו לומדים בזמן קיץ הם פרק אותו ואבנו, כיסוי אדם והזרועה לחיים והקיבה. והסוגיה הראשונה שיש לנו בפרק אותו ואבנו, היא עושה לנו איזושהי הקדמה לשלושת הסוגיות האלה, כי היא עוסקת בשאלה כללית שמקרינה על הרבה סוגיות, ושלוש מהמרכזיות שבהן זה אותו ואבנו, זה כיסוי אדם ומתנות. אבל אני אתחיל מהשאלה הכללית שהגמרא מציבה, שיש לנו מחלוקת בגמרא בשאלה האם חוששים לזה רע או לא. או שחוששים בתורת ודאי, או שבתורת ודאי לא חוששים, או שיש ספק. וכל שלוש אפשרויות נידונות בגמרא. הביטוי חוששים לזה רע, כמו שאתם מיד שמתם לב בלימוד של הסוגיה, הוא ביטוי מטעה קצת. למה הוא ביטוי מטעה? זה לא חשש לאיזה אפשרות, אלא הכוונה שהם מכירים בזה רעב, שאנחנו מכירים באבהות. יש לנו הכרה בזה רעב ויש לזה נפקמינות גם לכולה, לא רק לחומרה, זה לא איזשהו חשש. הנקודה שהם מכירים באבהות. יש אחרונים שניסו טיפה להסביר למה משתמשים במילה הזאת חוששים, ערוך השולחן אומר על זה משהו, אבל ככלל המושג עלול להטעות ולכן חשוב להדגיש את זה. אז מה יש לנו במחלוקת הזאת? יש לנו מחלוקת בשאלה האם יש אבהות בבעלי חיים, האם האבא של בעל חיים מוכר בתור אבא, או שבכלל בבעלי חיים, ודאי שיש אימהות בבעלי חיים, השאלה האם יש גם אבהות. ולמה יש מחלוקת כזאת? בדרך הטבע ודאי שלכל בעל חיים יש אימא ויש אבא, אז ראו בעלי ההלכה לחלוק בשאלה הזאת, שיש דעה שבכלל אין דבר כזה אבהות? שחשבה שאין, שלא צריך אבא?
לא, לא, לא
שלא
צריך,
פשוט
שלא משפיע בכלל.
אין איזה פניות.
הוא לא משפיע באמת.
על מה?
על
הפינוק, מאיזה בחינה לא משפיע? גנטית?
אבל גם יש סודר שלא חושבים איזה
אדם,
זה לא
אומר
שאין אבא.
אין הכרה הלכתית באבא, כאבא. אני עוד מעט אבוא קצת לסייג את המחלוקת ולהציב לה גבולות גזרה. זאת אומרת, תחומים שכולם יסכימו שפה, ותחומים שכולם יסכימו שפה, ואיזשהו תחום באמצע שנחלקים בו. אבל עקרונית, כן, זה מה שנאמר פה, שלא מכירים באבא. אני חושב שיש פה איזשהו חידוש. אני חושב שבגדול זה מתקשר להבדל שהייתה לי לדבר עליו בכמה הזדמנויות, אני חושב שאולי לא השנה, אבל שנה שעברה ביותר מהזדמנות אחת, להבדלים בין אבהות ואימהות. ואימהות זה משהו שהוא קיים, הוא נתון מציאותי שקיים בטבע באופן מאוד ברור, הרבה יותר מאשר אבהות. משהו שאי אפשר בכלל להתעלם ממנו ולהתלבט בו. ואני מתכוון למרכיב באימהות לא כל כך של נתינת המטען הגנטי והביצית, אלא למרכיב של לשאת באישה, תשעה חודשים, בחיים כל אחד לפי המשך הזמן שלו, אבל לשאת משך הריון מלא את הוולד ברחם, ולעבור את ההליך של הלידה, שלא נדבר אחרי זה, אני לא אדבר אחרי זה על הנקה ביונטים, אני מדבר עד שלב הלידה כולל. ההליך הזה הוא כל כך יותר משמעותי מאשר אבהות. מה זה אבהות? אבהות זה משהו שנוצר בעקבות אירוע אחד קצר, חד פעם, מי שקרה איזשהו זמן לפני הלידה, תשעה חודשים או משהו כן, זה אירוע כל כך פחות משמעותי, אלא מה, האירוע הזה, א', זה נכון שעובדתית הוא אפשר את הלידה, בלי זה לא הייתה לידה, והוא נתן מטען גנטי. ופה יש שאלה, עד כמה מטען גנטי זה משהו שאנחנו מתייחסים אליו ברצינות? אני מאלה שפחות מעניקים לו משקל, אני זה לא מעניין כל כך, אבל נטייתי האישית שלא מאוד להתפעל מהסיפור הזה של גנטיקה, אנחנו נגיד עוד כמה מילים על גנטיקה במשך השיעור, אבל זה נראה לי משהו שהוא הרבה פחות מובן מאליו, עצם ההכרה באבהות. ואצל בני אדם אנחנו כן, אנחנו מעוניינים במוסד הזה של אבהות, ושהורות יהיה משהו משותף שבא גם מצד האבא, אבל אבהות היא באמת משהו שקשור בהיבטים הרבה יותר אנושיים, משפטיים לפעמים, ובעיקר אנושיים שקשורים לחיים. אבהות יש בה נימה לא קטנה של אתגר, של איזשהו, האבא צריך להוכיח את עצמו כאבא, האבא צריך לבוא ולדאוג ולפתח יחסים עם הולד שלו, וזה משהו שהוא הרבה יותר, שייך הרבה יותר בבדם מאשר בבעלי חיים. והסיפורים של הנתון העובדתי שבדרך כלל לא יודעים בכלל מי האבא בבעלי חיים, כפי שחלק מהפוסקים גם כותבים, הרבה פעמים בכלל לא ידוע מי האבא, גם כן ידוע לא שייך הנתון של בנו כרוך אחריו שמוזכר פה בגמרא. הנתונים האלה הם לאו דווקא תמיד נכונים, לפעמים אפשר לדעת מי האבא, וזה גם לא תמיד נכון אצל בעלי חיים שאין לאבא מערכת יחסים עם הילד שלו. יש בעלי חיים שהאבא כן דואג ודואג צוד בשביל הילד, דואג להגן על הילד, זה לא לגמרי, זה לא תמיד נכון שאין בכלל משמעות מציאותית לאבהות אחרי לידה. אבל על פי דין התורה, יש פה, התורה כן קבעה פה קביעה הלכתית, לא מבוססת על בחינה מתמדת של המציאות, אבל קביעה הלכתית שאומרת שהמושג הזה של יחסים של אבהות לא שייך כל כך בבעלי חיים, ולכן גם על פי דין אין בכלל הכרה באבהות הזאת. וכידוע גם אצל גויים, שבמידה רבה ההגדרות הלכתיות לגביהן הן יותר קשורות לטבע כשלעצמו ופחות לצדדים המשפטיים אנושיים, אז גם אצל גויים ההכרה הלכתית באבהות היא הרבה יותר חלשה מאשר אצל יהודים, בענייני עריות ו מדורית הגוי מותר בביתו ובעוד תחומים הלכתיים. אז זה לא שבכלל אין אבהות אצל גויים, אבל היא קיימת, אבל היא הרבה יותר חלשה.
מדורית הגוי מותר באימו?
באימו? כן, לא, באימו ודאי. לא, זה הבדל גדול. בכל מיני הקשרים יש, טוב, שנה שעברה דיברתי על זה בהקשר של אישות בין יהודי וגויה ולהפך, שקל לבטל את ההכרה באבהות לעומת האימהות, שזה משהו שנשאר תמיד, שאי אפשר להתעלם ממנו. זה קשור גם להרבה מאוד סוגיות אחרות. עכשיו, האם יש מטען גנטי שיוצא מהאבא? אני חושב שוודאי שכן, ברור שיש מטען גנטי. הסוגיה אצלנו אומרת שהמטען הגנטי של האימא הוא יותר חזק, זאת אומרת, לפחות בהקשר של פרדים. אז אומרת הגמרא שהדרך לזהות את הפרד זה, מי האימא של הפרד זה לפי סימנים שהם אמורים להיות דומים לאימא, בגודל האוזניים ובקול של הפרד זה אמור להיות דומה לאימא. אז הגמרא כן מניחה שהמטען הגנטי של האימא הוא יותר חזק, אבל ודאי שיש איזשהו מטען גנטי לאבא, ואנחנו לא קובעים לפי זה. אומר התוספות בבחורות, מקור 2 בדף, ברחל שילדה מין עז ואביב תאיש, ועד הנקת מין עז, למה מתארים לי איך הילד הזה נראה, שהוולד נראה כמו עז? לרבות הדף אגב דהועיל זרע אב לשנות הוולד למין עז כמותו, אפילו אחי לא חי שיר רבנן לזרע אב. אז אפילו רבנן עדיין עובדים שהם לא מכירים בזה רב, למרות שההשפעה הגנטית שלו ניכרת. הנה, אתה רואה שבגלל האבא אז הוולד שנוצר, הייצור שנולד הוא עז, בגלל שהאבא הוא תאיש, נולד לכבשה עז. אף על פי כן אתה אומר בסדר, על פי דין אתה לא מכיר בסיפור הזה של אבהות, וזה גם לא דווקא כזה חידוש. אומר תוספות, אומרים דפר החליף לגבי חוששים לזה רב, ואלמה לא חי שהרבות הזה, זה לא כזאת רבות, זה לא איזשהו חידוש שהיו חייבים להגיד לי אותו. בסדר, אז זה לגבי הגנטיקה. עכשיו אמרתי שאני אציב טיפה גבולות גזרה למחלוקת הזאת. אז גבולות גזרה, אני אתייחס למקום אחד שהאחרונים דיברו על זה, שכולם ידעו שיש איזושהי הכרה באבהות, ולמקום אחר שאני חושב שכולם ידעו לסברה הזאת שאין אבהות, שלא מתחשבים באבהות. אז מקום שכולם, קודם כל איזה תחומים נידונים אצלנו בסוגיות שכן קשורים למחלוקת? הסוגיה אצלנו דנה ב... מה? באותו ובנו, שתי נפקא מינות באותו ובנו. האם בכלל יש אותו, האם יש אב ובן באותו ובנו? ושאלה אחרת,
זיהוי
בהמה וחיה. כן, של לסווג כבהמה או כחיה. והשאלה של סיווג כבהמה או כחיה או כחצי חצי היא שאלה שנידונה לגבי אותו ובנו, ולגבי זרוע לחיים וקיבה, ולגבי חלב, שכולם דין דווקא בבהמה, והפוך לגבי כיסוי אדם, שזה דין דווקא בחיה ולא בבהמה. אז זה עוד נפקמינות שיש אצלנו בסוגיה, ונפקמינות נוספות זה איסורי כלאיים של בהמות, האם מותר להרביע והאם מותר לחרוש ביחד. איסורי כלאיים גם של ארבעה וגם של חרישה, של לא תחרוש על חומר כתב, שני האיסורים האלה גם נתונים בסוגיה. כל הדברים האלה הם כן קשורים למחלוקת הזאת כפי שמבואר אצלנו בסוגיה. יש גמרא אחרת ששתי דעות בתוספות האם היא כן קשורה או לא. זה מקור אחד בדף, סוגיה בסנהדרין שלמדנו בזמן קיץ שעבר. מה שמה מדברת על על פרה שנידונה לסקילה וחל עליה איסור הנאה, אם גם הוולד שלה יהיה אסור או לא. אם שנגמר דינה עיברה וילדה, הוולדה אסור. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר זה וזה גורם אסור, אלא למאן דאמר זה וזה גורם מותר, מה היכא למימר? הגמרא מתייחסת שיש לי למחלוקת שיש במצב של זה וזה גורם, כאשר חפצה מסוים נוצר גם על ידי חפצה אסור אבל גם על ידי חפצה מותר, האם הדבר הזה שיש לו שני גורמים הוא יהיה אסור או מותר? זה וזה גורם. כמו שאלתי, למאן דאמר זה וזה גורם מותר, אז יש לי פה בעיה, כי אומנם האמא, הבלד הזה הוא בא מאמא אסורה, אבל מצד שני יש לו אחד מהגורמים שלו זה אבא, והאבא הזה הוא מותר. שואלת הגמרא, למאן דאמר זה גורם מותר, מה יקרה? ולכן הגמרא משנה, אלא מערבים לה משהו אחר. עכשיו תוספות שם שואל, רגע, האומנם מצב של אבא ואמא בבעלי חיים נחשב לזה וזה גורם? אומר תוספות, נראה דהד חשיב לי זה וזה גורם, היינו כמאן דאמר חוששים לרעה. דלמאן דאמר אין חוששים, חד גורם הוא. מי שאומר שלא חוששים לזה רעה, אז אני בכלל לא נקרא זה וזה גורם, אני לא מכיר באבא, האבא בכלל לא קיים, אז יש לי רק גורם אחד בתמונה. כך אומר תוספות בתירוץ ראשון. אבל מוסיף תוספות, ועוד יש לחלק, דהתם בדבר דכל חד באפי נפשי היתרה ותליגי. אבל אחד, אחד איסורה ואחד היתר, על ממושים. חוששים הכוונה מתירים. מתירים משום זה וזה גורם מותר. אז פה כולם יודעים שזה מותר. תוספות מחלק בין מצב של איסור והיתר למצב של היתר והיתר. השילוב של בהמה וחיה זה היתר והיתר. השילוב של פרה אסורה ושור מותר זה איסור והיתר. מה החילוק הזה בין היתר והיתר לאיסור והיתר? התוספות לא כל כך הסבירו, אבל אחרונים הסבירו, כולם, חלקם על בסיס התוספות, חלקם לא ציטטו, לפניתי פה בסוף מקור אחד לרב חיים שדן בנושא הזה. זה רב חיים שמדבר על הסוגיה שלנו, לא מה ששלחתי בדף, אני שלחתי בדף להלכות שחיטה, זה קטע אחר פה, מי שירצה יעיין אחר. בגדול הרבה אחרונים מסבירים החילוק שנדבר עליו הוא שלכולי אלמה, אף אחד לא מתעלם מזה שיש אבא בבעלי חיים ושאבא גרם. ודאי שהדבר הזה נוצר בזכות אבא ובזכות אמא. ואם אני מחפש מה גרם לקיומו של החפץ הזה, זה מה שמעניין אותי בזה וזה גורם, אז החפץ הזה נגרם על ידי גורם של היתר ועל ידי גורם של איסור. זאת אומרת, אני שואל את עצמי עכשיו, האם החפץ הזה הוא חפץ אסור, חפץ מותר, הוא נגרם גם על ידי איסור וגם נגרם על ידי היתר. אין שאלה על זה, ברור שאבא גורם, אנחנו לא נעצום עיניים וניתלם ונגיד שאבא לא גורם. אנחנו מתלבטים פה בסוגיה, לא כשנידן רוצה לשאול האם זה נגרם על ידי איסור או נגרם על ידי היתר. עזב, זה נגרם על ידי שניהם, אבל אני רוצה לשאול מה המעמד של הדבר הזה, ילד של מי הוא? מבחינת הזהות של הוולד הזה, הוולד של מי הוא? מי הורים שלו? מי המעצבים שלו? האם הוא נחשב לחיה או לבהמה? מה המין שלו לעניין כלאיים? האם יש יחסים שלו עם האבא לעניין אותו ובנו? אז בשאלה הזאת, זה שאלה האם יש אבהות בבעלי חיים. ברור שאבא הוא גורם, אבל שאלה אם אבא נקרא הורה, ומי ההורים של הדבר הזה? ברור שיש לו שני גורמים, אבל מי שאומר שלא חיישים לנו לזה רעב, אומר אומנם יש שני גורמים, אבל יש רק הורה אחד. והורה, המושג היחיד של הורות שקיים בבעלי חיים זה אמהות ולא אבהות. זה מי שאומר שלא חיישים לנו לזה רעב, וזה בכלל לא סותר את זה שזה עדיין נחשב לזה וזה גורם. אני חושב שכן, שכשהם אומרים אחד איסור ואחד יותר, אז הם מתכוונים להגיד שאתה בא להכריע בשאלה האם זה אסור או מותר מצד זה וזה גורם. יכול להיות, התוספות קיצרו בדבריהם. חלק מהחולים שעסקו כן נטו להכניס את זה בתוספות, ואני לא רוצה הסבר משכנע אחר בתוספות, ולכן אני נוטה לזה. אני מסכים שהתוספות קיצרו בלשונה. אז אז זה מצב אחד, זה, זאת אומרת, אמרתי תחום אחד שכולם יודו שכן יש הכרה באבא, או האבא הוא ודאי גורם. הוא לא הורה, אולי, אולי הוא לא הורה, אבל הוא ודאי גורם. מצד שני, אני חושב שיש מצב שכולם, יש הקשר מסוים שכולם יודו שאנחנו הולכים רק לפי האמא. ולא מצאתי שום מישהו שמתייחס לזה, וכן, אני לא שהדברים פשוטים. אני, זאת אומרת, אין לי איזה מקור להגיד לכם שזה כתוב בו, אבל זה נראה לי סתם דברים פשוטים. מי הבעלים של הוולד?
הבעלים של האמא.
הפרה ילדה עגל. מי הבעלים של העגל הזה? בעל הפרה. למה לא בעל השור? או נגיד שיש לי, אני קונה שור לפירותיו, ואני קונה פרה לפירותיה. אז אם אני קונה פרה לפירותיה, זה כולל את העגל שלה. למה אני קונה את השור לפירותיו? למה זה לא כולל את העגל? מה, העגל הוא לא פרי של השור? התשובה היא שלא, העגל הוא לא פרי של השור, העגל הוא פרי של הפרה והוא לא פרי של השור. ואני חושב שאם לדמות את זה, נגיד לתחום הצומח, אז ההלכה היא שאם זרעים שלי נזרו באדמה של חבר שלי וצמח מהם משהו, אז הבעלים שלהם הוא בעל האדמה. אנחנו לא אומרים שהזרע שלי צמח וגדל. יש גם בבא מציע על זיתים שלי שנשטפו ונקלטו בשדה של מישהו אחר, אבל אני לא מדבר עכשיו על שתיל שהלך והתרחב. אני מדבר על, אני מדבר על זרע. אז הזרע שלי נקלט, אז הביילים זה בעל האדמה, זה לא בעל הזרע. אגב, בניגוד למקרה מאוד מעניין של אדם שזורע בקרקע של הפקר. כי אם אני זורע בקרקע של הפקר, אז בעל הזרעים הוא כן יהיה בעל הצמח. וזה...
מה? לא זכה בקרקע מורה שהוא זורע שם?
לא, הוא לא התכוון לזכות בקרקע. הוא לא עשה זריעה בקרקע. הוא הכניס שם את הזרע. אז הוא כן יהיה בעלים של הצמח, הצמח הזה חייב בתרומות ומעשרות. יש לזה רב חיים אחרת בספר, אבל לא חושב. אז... זאת אומרת, זה לא, אולי לא לגמרי מופרך שתיווצר בעלות לתוות זרע, אבל היא ודאי בטלה לבעלות על הקרקע. והבעלות על הקרקע היא משהו דומיננטי שמשתלט. והצמח נשב לצמח שצמח מהקרקע. והסיפור הגנטי הזה של הזרע הוא לא כל כך משמעותי. ברור שהצמח הזה הוא פרי של מה? של הקרקע. ואני חושב שזה ההקשר שאנחנו מתייחסים אליו גם בהקשר של בעלי חיים. ברור שהבעלות היא, כיוון שהבלד הזה הוא פרי של הפרה. ובאיזה מובן הוא פרי של הפרה? בגלל שהפרה נתנה ביצית? אם היינו מדענים מצד זה שהפרה נתנה ביצית, אז היינו במצב די סימטרי, הייתה נוצרת די סימטריה בין הפרה והשור. הנקודה היא לא ביצית, הנקודה היא ההיריון והלידה. זה הסיבה שבגללה זה נחשב לפרי של הפרה. וזה כמובן קשור, טוב, האמת שגם, אני חושב ששנה שעברה עברתי פה גם פעם על... דיברנו על פונדקאות, נכון? זה ודאי קשור מאוד לשאלות האלה. אני, בסדר, דעתי הבאתי אז שאני באמת נוטה להתמקדות בפונדקאית ולא בנותנת הביצית מבחינת ההגדרה כאימא, אבל בסדר. בכל אופן, אז במובן הזה גם, כולם, אני חושב שכולם יודעים שהוולד הזה ודאי נחשב לפרי של האימא, אבל בכן יש לנו מחלוקת בסוגיה האם יש מעמד של הורות. מבחינת הורות עדיין יש לנו מחלוקת בסוגיה האם יש מעמד של הורות לאבא או לא, וזה המחלוקת של חיישינן לזה רעש. בסדר? נמשיך? אוקיי, אז יש לנו בסוגיה, בסוגיה מתחילה עם מחלוקת חנניה וחכמים. בהמחת המקבט. מחלוקת חנניה וחכמים על האם יש, בקדרה כתוב, ושור עושה אותו ובנו, האם זה כפשוט או... האם בפשוטו זה באמת טוב ואת בנו, גם אבהות, או שזה רק אותה ואת בנה ולא אותו ואת בנו. עכשיו, בקריאה הראשונית של המחלוקת בהנחת עמוד ב', אני בהחלט הייתי חושב שזה מחלוקת שהיא לא בשאלה כללית של חוששים לזה רע ולא, אלא מחלוקת בדיני אותו ואת בנו. האם המושג של אותו ואת בנו שייך גם באבא או שהוא שייך רק באמא? ויש לנו היקש לשילוח הקן. שזה פרשה די דומה ושבה אנחנו מתמקדים דווקא באמא ולא באבא. ויש לי דרשה נוספת שאומרת בנו במי שבנו כרוך אחריו. וזה סברה ייחודית לאותו ובנו, שאותו ובנו זה קשור בזיקה נפשית מסוימת בין ההורה לילד, וזה שייך רק באמא כי הבן שלה כרוך אחריה, ולא שייך באבא שהבן שלו לא כרוך אחריו ושאין ביניהם את אותה זיקה. וזה לכל הסברות שהן ייחודיות לאותו ובנו. עכשיו הגמרא כן קישרה את השאלה של מחלוקת חנן וחכמים לשאלה הכללית של חיישינן לזרע, ויש ראשונים שהבינו שבאמת מחלוקת חנן וחכמים היא בשאלה הזאת. חלק מהראשונים, תוספות ועוד, הבינו שבאמת זאת מחלוקת, זו הנקודה שבה נחלקו. הם נחלקו בשאלה האם חיישינן לזרע או לא, וזה נכון שהם הביאו דרשות נקודתיות מאותו ועדנו, אז או שמהדרשות האלה למדתי את השאלה הכללית, או שהדרשות האלה איזושהי אסמכתה, והכל על בסיס התפיסה הכללית. אבל לראשונים אחרים הבינו שהם כן נחלקו בדיני אותו ועדנו, ולא בחיישינן לזרע. מי הם הראשונים האלה? מה? לא חושב. הרמב"ן. הרמב"ן אמר שהם כן נחלקו בגדרי אותו ועדנו. וציטטתי פה את הקטע הממוקד במקור 3. בגדול אומר הרמב"ן שוודאי ששיטת חנניה שאומרת שיש אותו ועדנו באבא, היא ודאי חושבת שיש אבהות בבעלי חיים. אם אין אבהות בבעלי חיים, אז לא שייך לדבר על אותו ועדנו. זאת אומרת, התשתית לשיטת חנניה היא שיש אבהות בבעלי חיים. אבל זה לא אומר שחכמים לא יכולים לצבור ככה שיש אבהות בבעלי חיים, והם עדיין יכולים לחלוק על חנניה מצד דרישות ייחודיות לאותו ועדנו. ואומר הרמב"ן, מדי צריך לקרוא למהות אחו דמטה, אבל באלמה חוששים לזרע. אדרבה, החכמים יש להם פה מיעוט מיוחד, באופן כללי הם סוברים יכולים לסבור שחוששים לזרע. ועוד, דיל מהתם טעמה, משום דחס רחמנה, בזה שבנה כרוך עליה. דומיה דשילוח הכן, אבל זכר שאין בנו כרוך אחריו, ואין מכירים זה את זה כלל, לא הקפידה בין תורה. אבל באלמה חוששים לזרע, לעניין קורבה דשאר, וכל דבר. מה זה קורבה דשאר? מה הקשר? לא שמתי לב למילים האלה. טוב, לא יודע. אם מישהו יכול להסביר לי, אני אשמח, אבל... בכל אופן אומר הרמב"ן שזה אכן נכון להבין את הגמרא, את התחלת הסוגיה כפשוטה, שיש פה מחלוקת בדיני אותו ועדנו. אם זה מחלוקת בדיני אותו ועדנו, אז קצת דיברנו על זה בשיעור שעבר, כשעסקנו בטעמים של אותו ועדנו, ואני אמרתי שלכאורה הטעמים של אותו ועדנו מושכים, כן מושכים להתמקדות בהם, במי שבנו כרוך אחריו, באיזושהי זיקה הורית, וכן מסתבר לצמצם להם, לפי כל מיני טעמים שראינו, אבל אתם הערתם, אני כבר לא זוכר מי, שאחד הטעמים, הטעם של החרטת המין, זוכרים את הטעם הזה ברמב"ן על התורה ובספר החינוך, שאותו ובנו זה לשחוט אותו ובנו ביום אחד, זה משהו שמייצג התחלה של השמדה של המין כולו. אם אתה מחסל את שני הדורות האלה ביום אחד, אז הערתם שאם זה הטעם, אז אין סיבה, אז יש מקום לפעיל את זה על אבא ובן באותה מידה כמו על אמא ובן. אז יכול להיות שחנניה יותר חזק עם הטעם הזה של החלטת המין, קיבלתי אתכם. כן.
אולי לתרץ שבאמת הקצב תרבות של המין קשור דווקא במספר הנקבות שיש. ברקת יש להם בדרך כלל שור אחד ושורה שלמה של פרות.
מצד שני, אז לחסל שור זה...
זה יותר רציני, כן, אבל ההתרבות עצמה דווקא מוגבלת על מספר הפרות.
נכון. אוקיי. אחרי זה הגמרא עוברת לכל השאלות שקשורות ל... טוב, הגמרא מיד אחרי זה דנה בכלאיים, ואחרי זה הגמרא עוברת לסיפור של חיה ובהמה. והכל מתוך הנחה, שאתה שאלת עכשיו האם זה קיים במציאות, אבל הכל על בסיס הנחה שיכול להיות לנו ולד של תאיש וצביה, או של צבי ורחל, ושיכול להיות ולד. הראשונים כבר אמרו שזה מחלוקת חכמים, אבל הסוגיות פה הן לפי הן מתוך ההנחה שדבר כזה אפשרי. ואז אנחנו צריכים לשאול את מה המעמד של אותו ולד, האם הוא נחשב לבהמה או לחיה, ויש לזה הרבה מאוד נפקמינות.
אחד מהספרים.
מה?
אחד מהספרים של החולין, ראיתי שיש שם הערה שיש מצב של החלה בין חיה לבהמה ביעל ועז.
יעל ועז כן יכול להיות?
כן, יש מציאות כזה, קוראים לזה יעז.
ואז זה באמת יהיה חיה ובהמה, ו... טוב, ומה, מציעים שיכול להיות שלזה מתכוון את הגמרא?
לא מציעים פשוט, שזה מציאות שמוכרת שקיימת.
טוב, ומבחינה ביולוגית זה נחשב לשני מינים, אני מניח. כן, עד כמה שידוע לי, הגדרה ביולוגית זה עניין, אני לא בטוח אם זה עניין של מדע או עניין של הגדרה מדעית, אבל כמה שידוע לי, לפחות ברמת ההגדרות המדעיות, אז ההגדרה של מין היא שאם תיקח, אם תרבי אותו עם מישהו ממין אחר, אז לא ייווצר ולד פורה. ולד בעל יכולת פריון. אז לא יודע, יש פה, אני בטוח שיש הרבה מהישרים פה, אני לא מבין בביולוגיה ממני, אבל זה ההגדרה פחות מקובלת. אבל זה הגדרה או אמירה?
יש המון ויכוחים בתוך ביולוגיה על, כאילו כל הזמן יש ויכוחים על האם זה זה מין שונה או זה תת מין של אותו מין.
אבל זה נשמע לי קצת של הגדרה. טוב, בסדר, אוקיי, אני בטח לא...
לא, כי יש דברים שזה מובן מאליו שזה מין שונה, אבל כן יש אפשרות לריבוי פורה.
אהה, טוב. בסדר. רב חיסדא בגמרא אומר שיש דברים שכולם אמורים להסכים להם. זה רב חיסדא בעין תת המדבר. רב חיסדא אומר שכולם מסכימים שאם האמא היא בהמה, אז יש איסור אותו ועדנו בלשחוט אותה עם הילד שלה, גם אם לא משנה מה המעמד של הילד שלה. ואם האמא היא חיה, אז לא משנה מה, אין איסור. מותר לשחוט אותה ואת הילד שלה באותו יום. וזה נקבע לפי האמא. וכל הסיפור שלנו רק יהיה כאשר האמא היא צריך להדיר אותה בצורה, שיש לנו מורכבות בהגדרת האמא. אבל אם אני מגדיר את האמא כבהמה, אז ודאי שמותר לשחוט אותה, שאסור לשחוט אותה עם הילד שלה, ואם אני מגדיר את האמא כחיה, אז ודאי שאסור. זה הקביעות של רב חיסדא בעין תת עמוד ב' מכוח גזרות כתוב של פרשת אותו ועדנו. זה כמובן נפקא מינה. למי צריך את החידושים האלה של רב חיסדא? לאיזה שיטה? למי שאולי שחוששים לזה רב. כל הצורך בדרשות האלה של רב חיסדא, אם זה באמת דרשות, אז וככה זה נשמע, שהוא באמת בא להגיד לכם בזה, אז זה כמובן הבסיס ההנחה שחוששים לזה רב. כי רק מי שחושש לזה רב צריך את הדרשות האלה. מי שאומר שלא חוששים לזה רב, אז ודאי שאתה הולך רק לפי האמא. כל מה שמשנה זה האמא. מי שמסתפק, האם חוששים לזה רב או לא, אז לא... דרשות לא יוציאו מהספק הזה, כי לא יצטרך קרא לה את הוא יספקה. אנחנו לא מפעילים דרשות בגלל שלנו יש איזה ספק את הדין, אבל אנחנו בעוניינו לא יודעים את ההלכה. אז הדרשות האלה נצרכות על בסיס הדעה שחוששים לזה רב, שיש הכרה בזה רב, והוא בא ואומר שלמרות שחוששים לזה רב, אתה כן הולך לפי האמא לעניין אותו ובנו, ואם האמא בהמה, אז למרות שהילד שלה הוא חיה, או לפחות חצי חיה, למרות שהילד שלו חצי חיה, אתה בכל זאת הולך לפי האמא ואוסר בתורת ודאי. ואם האמא היא חיה, למרות שהילד שלה יש בו חצי בהמה, אז אתה בכל זאת אומר שמותר, וזה נקבע לפי האמא. וזה הלכה מאוד מעניינת, שאומר, ששמה את המוקד של אותו ובנו באם, במעמד של הכם, והכל נקבע לפי האמא, והוא מציג את האמא כמוקד של דין אותו ובנו. למרות שזה לאו דווקא מי שנשחט ראשון, נכון? יש לנו איסור באותו ובנו ובבנו ואותו. אבל זה נקבע ומוגדר לפי האימא. יש מקום לשאול פה שאלה מאוד מעניינת, מה יהיה הדין לפי שיטת חנניה, שאומר שיש אותו ובנו גם באבא, אז מה יהיה הדין באבא בהקשר הזה? אם ישחטו את האבא ואת הבן. אז אני צריך לשאול מה יהיה הדין. דהיינו, מה קורה כאשר צבי בא על ה... ונולד ילד, אז מה הדין לגבי לשחוט את הצבי ואת אותו בלד? ובמקרה הפוך, מה קורה אם אני אם תאיש בא לצביה ונולד ילד, אז מה לגבי לשחוט את התאיש עם אותו ילד? האם הגזרות כתוב עליה של רב חיסדא, איך הן מיושמות במקרה הזה לפי שיטת חנניה? מה?
זה יהיה תלוי באבא ולא באותו אופן.
אז אתה אומר שבמצב כזה נגיד שזה יהיה תלוי באבא. ו...
זה מאותו ובנו כל דהור.
אז אותו ובנו, זה נחשב לאותו. ו... שאו בנו מרחמן ולא צבי ובנו.
שאו בנו כל דהור.
שאו בנו מרחמן ולא צבי ובנו, זה הדרשה שלו לשני הכיוונים שלה. ואתה אומר, אז לפי שיטת חנן אני אשם את זה פשוט באבא. ונקבע את זה לפי האבא. רב חיסדא דיבר על המקרה, ברור שהמקרה היותר ברור של אותו ובנו זה באמא. אגב, מי שתסתכלו ברוך השולחן, איך שהוא פותח את זה, כלומר שבדי שפשט המקרות של אותו ובנו הוא אומר זה האמא. אבל בכלל יכול להיות שמרחיבים את זה גם לאבא. אבל הוא מסביר לך גם, הוא גם תורך להסביר לך למה למרות הלשון אותו, המקרה ודאי יותר ברור, יותר נפוץ, זה האימא. השאלה איך ליישם את ה... זאת אומרת, רב חיסדא דיבר על זה, אבל בכל זאת, איך ליישם את הגזרות כתוב על לשון רב חיסדא לפי שיטת חנניה. אז תוספות, אני חושב, כנראה למד כמו אלעד, תוספות הראשון בעיתת עמוד ב' אומר, תרימה ודילמה, אילה אם הדשחת לה ולברה, ואמר רב חיסדא הכל מדהים בהי צביעה, שאלה תוספות אלה, ודילמה דשחת לתא איש ובנו, ופליגים חוששים לזרע ונועד בזכרים או לא. תוספות אומר שלכאורה יכולתי גם להגיד שהם נחלטו במחלוקת של חנניה וחכמים, אבל מתוך הנחה שהמחלוקת הזאת היא תהיה תקפה על גבי דברי רב חיסדא, ובמקרה של תאיש שבא לצביעה, אז אני לא אגיד שמה ש... כמו רב חיסדא, אני לא אגיד שאנחנו מיקדנו את זה בהם, ואם זה צביעה אז אין על מה לדבר בכלל, אם האמא היא צביעה אין על מה לדבר, אני אגיד שכן, שנחייב בגלל שאסור לשחוט תאיש ובנו, למרות שהאמא היא צביעה. זאת אומרת, אם אני מדבר על אמא ובנה, כמו שאומר אלעד, אם אני מדבר על אמא ובנה, אז הכל יקבע לפי האמא, ואם אני מדבר על אבא אותו לפי חנניה, אז הכל יקבע לפי האבא. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה להגיד שהפוך מתוספות, ולהגיד שהכל נקבע לפי האמא. זאת אומרת, שרב חיסדא אמר דרשה על האמא, והדרשה הזאת נכונה תמיד, תמיד אני הולך לפי האמא, וגם כשאני מרחיב את זה לאבא, עדיין ההגדרה נקבעת לפי האמא. אולי זה באמת פחות מסתדר. שלום יציע לי אפשרות שלישית, בסדר, תגלי אם אני מסביר אותך נכון, אבל אתה הצעת שיש הבדל בין אב ובנו לאם ובנה, שלום יציע שחנניה לא פרש בצורה יותר מחריבה את המצווה, אלא הוסיף מסלול נוסף. ושככה קצת משתמע מהדרשות של חנניה בהתחלת הסוגיה, ושיש לו איסור אחר באבא ובנו מאשר בזה של אמא ובנה. הוא הוסיף שיש גם איסור באבא ובנו שלמדנו אותו מהמילה אותו, ולפי מה שדיברנו קודם על תאמין, יכול איסור הזה באבא ובנו הוא בא מכיוון אחר של החרטת המין, ולא מהסיפור של רחמים ושל בנות הרוח אחת. יש לי מסלול של האמא מצד בנות הרוח אחת, ויש לי מסלול אחר של אב ובנו מצד החרטת המין. ואז הוא הציע שאם זה מסלול שונה מצד החלטת המין, אז יכול להיות שבמסלול כזה לא יהיה שייך בכלל לדבר על צבי הבא על התיישה, כי זה חייב להיות מאותו מין. זה חייב להיות שהאבא והבן יהיו מאותו מין, ורק ככה שייך לדבר על החלטת המין, ורק ככה יהיה שייך לדבר על האיסור. זו הצעה מאוד מעניינת. הבעיה שלי עם ההצעה הזאת, זה שלפי זה לא רק בתאי שבא על הצביעה, אני לא אוכל לחייב, אלא גם בתאי שבא על הרחל. אם זה נחשב לשני מינים שונים, בתאי שבא על הרחל, אז הוא בכבש ועז. אז בזה קשה לי להאמין שתהיה איזושהי בעיה לחייב ולהלקות, כי זה לכאורה מקרה ברור של אותו ובנו. מהרגע שרבינו שיש אותו ובנו בכלאיים. כלאיים עשו גם פשוט, כלאיים של שתי בהמות, של כבש ועז. אז... אם זה הדין, אז אם זה המצב, אז קשה לי להגיד שחנניה לא אמר דשם, למרות שאין לנו הרבה פירוט בסוגיות על דיני החיוב של אב ובנו לפי שיטת חנניה. מה? אז הם עושה, בשור עושה אותו ובנו, אז זה איסור בהחרטת המין, אבל כבש ועז נחשבים באמת למין אחד. זה מעניין, כי היה צורך לרבות את זה ככלאיים. הם כן ריבו כלאיים באותו ובנו ולפוקים מקוצ'ין, אבל לטובה שאחרי הריבוי זה בעצם אומר שמבחינת דיני אותו ובנו אז זה מין אחד. יכול להיות, הצעה מעניינת. ואז אנחנו לא נגיד את הנפקמינה הבעייתית הזאת של כבש ועז, אבל אנחנו כן נגיד את זה על כבש וצביעה. בסדר, אז שלוש אפשרויות לגבי היישום באבא.
באותה פרשייה בתורה שמדברת על אותו ותנוע, אבל כתוב לפני זה שעל היום השמיני, זאת אומרת שבעת ימים יהיה עם אמו דווקא, ביום השמיני יצא ממנו. אז אפשר לומר שדומי עד שבעת ימים יהיו, גם אותו ותנוע זה דווקא עם אמו. השאלה מדברת ביחס בין ה...
אז אתה אומר שזה חיזוק לחכמים. בסדר, טוב, אבל הם נחלקו בזה, אז... מצד שני, אתה יכול להגיד שעד רבה, דווקא שינוי לשון, זה מחזק את זה שפה זה באבא. המפורשים מדי עוסקים, הם עוסקים זה כאילו לכאורה מקרה של הלכה עוקרת מקרא, ככתוב אותו ובנו, אבל הרבה אמרו שלאו דווקא, שקריאה יותר מדוקדקת, כן תשכנע שזה עובדים באימא. טוב, כמובן שאם אני כן חושש לזה רע, אבל זה מעלה את הנושא הנוסף שנידון פה בסוגיה, וזה שא ואפילו חצי שא, או שא ולא חצי שא. דיינו, מה קורה כאשר יש יצור שמוגדר כחצי חיה וחצי בהמה, לעניין כל הדינים השונים, האם אני אומר שהדינים האלה חלים אפילו בחצי, ואם אני אומר שכן, מה זה אומר, וזה ברמב"ם. פשטות הסוגיה שאם אני אומר שחוששים לזה רעב, ושאני אומר שא ואפילו חצי שא, מה זה אומר? זה אומר שיהיה אותו ואבנו ואפשר יהיה להלקות על אותו ואבנו. זה אומר שכשזה חצי חיה אז יש חובת כיסוי דם ובתורת ודאי עם נפקא מינות ליום טוב, וגם לגבי חלב, למרות שלגבי חלב יכול להיות שיש דרשות נוספות, ולגבי החריג היחיד זה זרוע לחיים וקיבה, שמהסוגיה שלנו יוצא שבזרוע לחיים וקיבה, גם אם אני אומר שחוששים לזה רעב בתורת ודאי, אז וסה ואפילו חצי סה, אבל מה זה אומר, מה נפקמין של זה למי סה? שנותנים חצי.
נותנים רק חצי.
מה? שרק אותו חצי חייב. יש בסוגיה בקוף למד ב', מי שיסתכל יראה שראה שבסוגיה בקוף למד ב', יש דעה חולקת שאומרת שמדרשה מיוחדת ריבוש יהיה חיוב במתנות מלאות. וזה מחלוקת שיש ההפקמינה תהיה להם מלכות מלאות או לא. כל זה, מה?
כאילו מגיע כל מאות התפיסה שהוא חצי חייב, אבל זה מספיק בשביל כאילו חייבים בכיסוי הדם על במה שהיא חצי. אתה עושה פה מדבר על זה שכל חלק וחלק בדם הוא חצי.
כן, זה נכון, אתה עושה פה להניח שגם הדם הוא באמת חצי חייב וחצי פטור, ואם באמת אם נחכמינה זה די יחי אותה. ביי, אני רואה שאני
שכחתי רמה,
זה חשוב לי.
כן, אבל אתם גם צריכים.
אבל איך להביא ש...
יש איזה שניים סמוכים שיש להם רמב"ם? כן, נכון, תוספות וגם הרשב"א אמרו שהם הבינו שגם בדם, באמת חצי מהדם חייב וחצי מהדם פטור, וזה באמת מקרה שדם חייב ודם פטור, שדם שחייב בכיסוי הוא שמורבף ודם שפטור מכיסוי. מסברה ודאי שיותר קל להבין את מה שרב חיים אומר, שזה בטח לא חצי, בטח לא חצי כמותי, זה באופן פשוט, הגמרא אומרת שכן, שיש פה, אלמלא הרמב״ם היינו אומרים בסוגיה, תוספות לא פרש ככה, אבל לכאורה היינו קוראים בסוגיה שהאדם חייב בתורת ודאי, כי דם של חצי חיה חייב בכיסוי, ומספיק זה שהיא חצי חיה בשביל לחייב את האדם בכיסוי. טוב, אבל בכל זאת צריך בסוגיה הזאת חייבים לדבר גם על שיטת הרמב״ם, והרמב״ם באמת חידש פה הרבה, ויש שני אתגרים שונים להבין את הרמב״ם פה, להבין אותו מתוך עצמו ולהבין איך הוא משתלב עם הסוגיה, כי בקריאה פשוטה בסוגיה לפחות לפי רש"י אנחנו לא מגיעים למסקנות האלה של הרמב״ם, אבל אני לא אספיק עכשיו בשיעור להיכנס לאיך ליישב כל נקודה ברמב״ם עם הגמרות, אנחנו ננסה להבין אותו מתוך עצמו. האחרונים שעסקו בו, ואתם יכולים להסתכל, הם הציעו יישובים שונים לסוגיות, חלקם לפעמים הציעו שהרמב״ם נתלה בסוגיות אחרות בשביל להגיע למסקנות שלו, ובחלק מהמקרים זה אפשר להכניס את זה כפרשנות אחרת בגמרה פה. הרמב״ם, טוב, נתחיל בשיטתו וננסה להבין את הדבר. מה שיטת הרמב״ם בהלכות שנדונות פה בסוגיה? אז נתחיל בהלכות כלאיים, שזה במקור 4 פה בדף. הלכות כלאיים זה הלכה בעייתית עם סתירה פנימית בתוכה. אומר הרמב״ם, הילודים מן הכלאיים, אם היו נותן מין אחד, מותר להרכיבן זה על זה. ואם היו שני מינים, דהיינו אם האימהות, אם זה לא אותה, אם האימא היא לא מאותו מין, אסור להרכיבן זה על זה, אם מרכיב לא כן. זאת אומרת, אם אני מרכיב פרד עם פרדה ממוצא הפוך, עם פרד בין סוס עם פרדה בת סוסה, אז אומר הרמב״ם אסור ואני לוקה. משמע שחוששים לזה רב או שלא חוששים לזה רב? משמע שלא חוששים לזה רב ובתורת ודאי. אני הולך, אני לא מתחשב ברעב, אם הייתי מתחשב ברעב, הייתי אומר ששניהם שכל מין פרדות אחד. אז אני לא מתחשב בזה, רעב בתורת ודאי אני לא מתחשב, ולכן אפשר לאלכוהול. אבל ממשיך הרמב״ם, וכן אם מרכיב זה הנולד, אפילו על מין אמו, לוקה. אבל אם אני לוקח פרד בן סוסה, ומרביע אותו עם סוסה, אז אומר הרמב״ם שאני לוקה. למרות ש... זה לכאורה מוכיח שמה?
שוודאי לא חוששים.
שוודאי?
כן
חוששים לזה רעב. ולכן אני אומר, הפרד הזה הוא חצי חמור. ואם אתה מרביע אותו עם סוסה, אז אתה בתורת ודאי עובר פה על איסור כליים. אז אפשר להלקות על זה. אז מזה שפה אפשר להלקות ופה אפשר להלקות, יוצא שמהרישה של ההלכה בתורת ודאי לא חוששים לזה רעב, ומהסיפה של ההלכה בתורת ודאי חוששים לזה רעב. וזו קושייה כבר של הראש, כפי שכל המפרשים הביאו, הראש בהלכות כליים. אומר על הרמב״ם ודבריו תמוהין מדקי אמר אם היו מתון משני עניינים לוקה אל מקשית אלי דה אין חוששים לזה רעב והדר כאמר אם מרכיב זה הנולד אפילו מינים הלוקה אל מקשית אלי דה חוששים לזה רעב ואם היה מזכיר בשניהם אסור או לוקה מכת מרדות אב הניחה אבל הלשון לוקה ברמב״ם זה בדרך כלל לא מכת מרדות ולכן הרמב״ם הזה נראה בעייתי בפשטות מה שנראה ברמב״ם מתוך עצמו זה לכאורה נגד הגמרא בעין תת אבל מה שנראה ברמב״ם זה לעניות דעתי וזה נחשב שהרבה מפרשים ככה שהרמב״ם נוקט שחוששים לזה רעב הרמב״ם פסק בתורת ודאי שחוששים לזה רעב ושאני כן מכיר באבהות של בעלי חיים זאת אומרת בשאלה הכללית של הסוגיה הרמב״ם קיבל את ההכרעה שלא חוששים לזה רעב ולכן הסיפה של הרמב״ם אומר שאם אני מרביע את הפרד בן סוסה עם סוסה, אז אני עובר על כליים משום שהפרד הזה הוא לא סוס, הוא חצי סוס חצי חמור, ולכן יש לזה איסור כליים. חוששים לזה רעב. אלא מה, למה אני אומר שפרד בן סוסה אסור עם פרדה בת סוס?
כי את הצד...
מה? שניהם חצי חצי, לכאורה כל מין פרדות אחד. מה? אז כנראה שהרמב״ם חושב שהמזיגה של פרד בן סוסה עם פרדה בת סוס היא לא אותה מזיגה. זה נכון ששניהם הם מזיגה, שניהם הם חצי חצי, אבל לא כל חצי חצי זה אותו דבר, ולא כל מזיגה היא אותו דבר, ויכול להיות שהמזיגה של פרד בן... אפשר גם להסתייע קצת בגנטיקה שהגמרא, בסימנים שהגמרא נותנת לנו, אבל אני לא מתמקד רגע בסימנים החיצוניים. על פי דין, זה לא נחשב לאותה מזיגה, פרד בן סוסה ופרדה בת של סוס, זה לא נחשב לאותה מזיגה. בעיקר אם אני אצרף מה שחלק מהאחרונים אומרים, ערוך השולחן אומר ככה, שערוך השולחן אומר, מה זה חוששים לזה רעב? הוא אומר שהוא רוצה להסביר את הלשון חוששים, שהחלק שלהם הוא יותר גדול. זה לא ערוך השולחן, יותר גדול מעד, והחלק שלהם הוא קטן יותר. ולכן זה חוששים לזה רעב. אז אם זה ככה, אז ודאי שזה לא אותה מזיגה, כי פה יש רוב סוס ופה יש רוב חמור. אז זה ודאי לא אותה מזיגה, ולכן יש פה איסור כליים ותורת ודאי.
זה סתירה חזקית לגמרא בעין
תת. כי הגמרא אומרת שלמאן דאמר חוששים לזה רעב, אז כל מין פרדות חד הם ומותר להרביע. הגמרא, כשאתה אומר לגמרא, אתה מתכוון לשמואל. אמר שמואל, זאת דברי רבית, אמר אין חוששים לזה רעב, אבל חכמים אומרים כל מיני פרדות חד הם, וגם זה לאו דווקא אומר שכל מי שסובר חוששים לזה רעב חייב לנקוט כמו חכמים, אפילו לפי שמואל. זה תומצים שאלו, ויכול להיות שהרמב״ם לא קיבל את שמואל ונקט כדעות אחרות, יכול להיות שהרמב״ם מבין שגם בגלל זה לא מוכרח שכל מי שסובר שחוששים לזה רעב, בכך יקבל את ההכרעה של חכמים. הרמב״ם לא קיבל את ההכרעה של חכמים, של כל מיני פרדות חדם, זה ברור. אבל מצד שני הוא כן סבר שחוששים לזה רעב.
אבל אפשר להיות בסוף של הגמרא שהיא אומרת שבו שתקנה לי פרדות של מאותו סוג. עוד שהוא הסתמך על החלק הזה בגמרא.
בשביל... ומצד שני הוא כן הסתמך על חלקים אחרים בשביל להכריע שחוששים לזה רעב, ולכן הבין שהדברים האלה משתובים. נכון. בסדר. אז בכל אופן, נקודת מוצא שלי להמשך הדיון ברמב״ם הוא שהרמב״ם פסק שחוששים לזה רעב בתורת ודאי. בסדר. עכשיו, איפה הנחתי את מה שנתתם לי? בסדר. אז בואו נעבור עכשיו להלכות האחרות ברמב״ם. נתחיל עם הלכות מאכלות אסורות, פרק א', הלכה י"ב י"ג. בעניין חלב. התורה אסרה חלב מבהמה ולא מחיה. אומר הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות, פרק א', הלכה י"ב, לקראת סוף ההלכה. וכל שיסתפק לך, אם הוא מין חיה או מין בהמה, חלבו אסור ואין לו קין עליו ומכסין את דמו. אם יש לך ספק על בעל חיים מסוים, אם הוא חיה או בהמה, אז מצד הספק אתה אוסר את החלב שלו, ספק את דורייתא לחומרא, ואין לוקים עליו כי לא לוקים מספק, הוא מכסין את דמו, אבל כרגע אנחנו מתמקדים באיסור חלב, אז זה מדין ספק, מדין ספק, ודאי שמצד אחד אסור, מצד שני לא לוקים. זה בהלכה י' ג', כלאיים הבא מבהמה טהורה, עם חיה טהורה, הוא הנקרא טוי. חלבו אסור ואין לוקים עליו, הוא מכסין את דמו. אז אמר בהלכה י"ג אומר דין דומה להלכה י"ב, שהחלב אסור אבל לא לוקים עליו. האם המקרה של ההלכה י"ג הוא באמת יישום של הלכה י"ב? הלכה י"ב הרמב"ם אמר ספק, בספק אז אסור ולא לוקה. האם הלכה י"ג גם מדברת על ספק במובן הרגיל והפשוט של המילה? כי אני מסתפק, כי אני מסתפק, מהו? למה לא? הלכה י"ב אתה אומר ש... נכון, ספק של חוסר ידיעה שלי, ופה אנחנו אמרנו שהרמב״ם נוקט שחוששים לזה רב, ולכן הוא נקרא כלאיים, והטוי הזה הוא באמת חצי חיה וחצי בהמה, כי חוששים לזה רב בתורת ודאי. אומר הרמב״ם שחוששים לזה רב בתורת ודאי, הנפקמינה של זה היא שהוא חצי בהמה, וחצי בהמה זה אומר שזה כן, מצד אחד זה אומר שזה אסור, מצד שני זה אומר שאתה לא לוקט. עכשיו אנחנו נשווה את זה בהמשך למקרים אחרים, אבל בינתיים אני רק אגיד שההסבר הוא ש... ובנקודה הזאת כמה אחרונים אמרו ככה, חיים כבר בעצם גם אומר את זה, שהחלב הוא נקבע לפי המין של הבהמה, והמין של הבהמה הוא מורכב, הוא גם חיה וגם בהמה, יש בצד חיה וצד בהמה בתורת ודאי, והצד בהמה הוא צד שגורם ל... הוא צד שגורם לנו לומר שהחלב הזה אסור, והצד של החיה אומר זה צד שגורם לנו, זה סיבה שאומרת שהחלב של הבהמה הזאת מותר, ולכן יש לי פה התנגשות. זה לא איזשהו ספק של חוסר ידיעה, אלא זה מה שהרב סולובייצ'יק קרא בכל מיני הזדמנויות ספק של עודף ידיעה, ספק של נתונים סותרים לגבי לגבי המעמד של הדבר. אני לא בטוח אם המילה ספק היא מתאימה, הרב סולובייצ'יק השתמש במילה ספק, אבל היא קצת מבלבלת בהקשר הזה. זה מעמד מורכב, זה מעמד עם ניגוד פנימי, ובמעמד עם ניגוד פנימי הדינים של זה הם למעשה בהרבה הקשרים דומים לספק, אבל זה ספק מסוג מיוחד, ובאמת יש פה סיבה אוסרת ויש פה סיבה מתרת, נפקא מינה שאי אפשר להלקות על זה. אני בהמשך לפתח את זה קצת יותר מתוך ההשוואה לדברים האחרים. זה לגבי חלק. נעבור לכיסוי אדם והלכות שחיטה פרק י"ד. פה ברמה הלכות שחיטה פרק י"ד, זה הפרק של מצוות כיסוי אדם. ואומר הרמב״ם בהלכה ד', כלאיים הבא מבהמה וחיה וכן בריאה שהיא ספק בהמה או חיה, צריך לחסות ואינו מברך. זאת אומרת בשני המקרים האלה, ספק דאורייתא לחומרא יש לי מצווה, במצווה צריך לחסות, אבל ספק ברכות להקל צריך לחסות ואינו מברך. וכן השוחט כלאיים או ספק ביום טוב מכסה דמו לאחר יום טוב. אז אני לא עושה כיסוי אדם ביום טוב ואני לא מברך. ושוב פעם אנחנו רואים שבהנחה שהרמב״ם רואה את הדבר, כן יש לו פה חצי חיה בכיסוי אדם, הרמב״ם אמרנו נוקט בתורת הדבר שחוששים לזה רב, אז מבחינתו בתורה אנחנו שוב פעם רואים שלמעשה הדין דומה לספק, למעשה הדין דומה למצבים של ספק, שאני כן מכסה אבל לא מברך ולא עושה את זה ביום טוב. אז למעשה זה דומה לספק, אבל עלי בדמת זה לא באמת מקרה של ספק, אלא זה מקרה של חצי חצי. הרמב״ם חושב שחוששים לזה רעב בתורת ודאי, היצור הזה פה הוא חצי חיה שחייבת, מצד אחד הוא חיה שחייבת לכיסוי אדם, מצד שני זה לא, זה בהמה שפטורה מכיסוי אדם, ולכן התוצאה למעשה היא של ספק, בדומה לחלב אני מחמיר, אבל אני לא, אבל אני לא מתייחס לזה כבתורת ודאי, אני לא נותן לזה כל מיני נפקמינות של תורת ודאי ונפקמינה לברכה וליום טוב. כן, עכשיו נגיע לטוב אבנו, לטוב אבנו לא כן, עכשיו נגיע לטוב אבנו. התחום הבא שצריך לבדוק אותו זה אותו באבנו. אותו באבנו זה הלכות שחיטה פרק י"ב, תחזרו שני פרקים אחורה. נתחיל בהלכה י"א, שזה המחלוקת של חנניה וחכמים. אומר הרמב״ם, איסור אותו ואבנו נוהג בנקבות, שזה בנה ודאי. ואם נודע שזהו אבי ודאי, אין שוחטים שני ביום אחד. ואם שחט, אינו לוקה. שהדבר ספק אם נוהג בזכרים או אינו נוהג. אז הרמב״ם אומר שבהכרעה, במחלוקת חנניה וחכמים, לרמב״ם אין הכרעה. פה הרמב״ם אומר שיש לו ספק האם נוהג בזכרים או לא. ממה נובע הספק הזה של הרמב״ם? האם זה ספק האם חוששים לזה רעב או לא? האם מספק להם חיישנה לזה רעב? אני, מה? ראינו בהלכות תפילאים שלא, שהרמב״ם בתורת ודאי אומר שחוששים לזה רעב. אלא מה? הרמב״ם מבין שם, מה? ואותו ובנו, דהיינו כמו שיטת, כמו הבנת הרמב״ן במחלוקת. זאת אומרת שהרמב״ם, אני גם נותק, שהרמב״ם מבין את המחלוקת שלו כמו הרמב״ן, דהיינו שעל גבי ההנחה שחוששים לזה רעב, והרמב״ם יחלה שחוששים לזה רעב בתורת ודאי, אבל יש לי מחלוקת של חנניה וחכמים, האם אותו ובנו נוהג בזכרים או בנקבות, במחלוקת הזאת הרמב״ם משום מה בחר לא פסק הלכה והשאיר את זה כספק הדדינה, ולכן אסור אבל לא לוקה. מה שלא לגמרי ברור לי פה זה מה קורה אם זה לא אביב ודאי. אם זה לא אביב ודאי אז מותר, אז למה אתה אומר? ספק ספק, למה? כי ספק אביב ספק אביב, וגם אם אביב ספק אם כחנניה או כחכמים, ואז מה? האמת שאתם עכשיו יותר מומחים ממני בספק ספק, אתם ודאי חרשתם היטב את כללי השח בזמן חורף, וכן זה הכיוון, למעשה זה ההלכה שספק דגים בספק המציאות לא מתקרב. מחלוקת בין מי למי? שיטת הרמב"ם ברורה בזה? רגע, על פניו זה, תשמע, השאלה גם מה נקרא לא אביב בתורת ודאי, כי בהרבה מקרים יש רוב, עוד לפני הספק ספק יש רוב לזה שזה לא אביב. אבל אם יש לי מצב של ספק, באמת ספק שקול, האם זה אביב או לא אביב, יש, כן, יש פה שני שברים ברפת הזאת, אחד מהם הוא האבא, ואין אופציה אחרת, אז אין רוב, זה ספק, ספק מי מבין השניים האלה הוא האבא, אז אני כן נזקק לספק ספק, ומלשון לרמב"ם ממש שצריך ודאות. בסדר, לא משנה, של ה... מה? אתה אומר שיש, כן, הרי אם הוא אסור זה איזשהו איסור שהתחדש בו היום אחרי שקרה איזשהו אירוע מסוים, אז היה מקום להעמיד אותו בחזקת היתר. אז יש, זה יכול להיות שאני פשוט מעמיד אותו בחזקת היתר, אולי זה חזקת היתר.
אני יכול
לשחות
את
שניהם
עם
הרבה?
אם אני לא יכול בתורת ודאי להגיד שזה אבא, אתה יודע,
אז אולי זה נכנס למחלוקות של הראשונים על שלוש חתיכות ויבש ויבש, מכיר, אני נמצא לכל שלושתן אחת אחרי
השני.
טוב, בסדר, אז אנחנו לא בדיני ספקות עכשיו. יש פה סופרית בבעת ולמדם שמה שחייב חדת, אם יש עיקולים בתורת ודאי והרליסו, בהקשר של חלק.
אז רב צריך להגיד כמו הרמב"ן שאני מנתק את חנניה
מבחינת מחלוקת, הבנת המחלוקת של חנניה וחכמים, אני נוטה לזה שהרמב"ם כמו הרמב"ן, ושעל אף שהרמב"ם הכריע בתורת ודאי שחוששים לזה רעב, אבל בהקשר של חנניה וחכמים זה שאלה אחרת שגיבור יותר בבנו, וכפי שהרמב"ם גם לא משתמש, לא קורא לזה, הרמב"ם אומר שהדבר ספק אם אותו, אם נוהג בזכרים או אינו נוהג, זה ספק בדיני אותו ובנו. אוקיי, אז זה לגבי חנניה וחכמים. מה לגבי כלאיים? בואו נסתכל על הלכה ט', הלכות שחיטה פרק י"ב הלכה ט', הייתה בת הצביעה הזאת נקבה וילדה בן, ושחט את הנקבה בת הצביעה ואת בנה לוקה. אז הרמב"ם אומר שלעניין אותו ובנו יש מלכות. אז קודם כל, מה סובר הרמב"ם? האם חוששים לזה רעב או לא? ודאי שחוששים. איך אני יודע את זה? האם היא צביעה? זאת אומרת, האמא היא בת של צביעה ו... רגע, הייתה בת הצביעה הזאת נקבה. זאת אומרת, האמא היא בת של צביעה וטייש, ושחט אותה ואת הבן שלה, אז לוקח. אז ודאי שחוששים לזה רעב. חוששים לזה רעב בתורת ודאי, נפקא מינה למלכות. אז זה עוד הלכה שברור ממנה ששיטת הרמב"ם שחוששים לזה רעב. זה ודאי. אלא מה? מה בכל זאת הקושי שיש לנו? אוקיי, אחרי שכבר הבנתי ששיטת הרמב"ם מי שחוששים לזה רעב, ולכן הרל"ד שנוצר הוא באמת נחשב לחצי-חצי, מה הנפקמינות האלה של החצי-חצי? הרי בלשון של הגמרא אני צריך גם להגיד שא' חוששים לזה רעב, ב' אני אומר ש' ואפילו מקצת ש', נכון? אני אומר ש' ואפילו מקצת ש', אבל הנפקמינות משתנות, כי אני רואה שבאותו ובנו ש' ואפילו מקצת ש' מספיק בשביל להלקות, ואילו בכיסוי אדם ובחלב, אז אני רואה שהנפקמינה היא רק להביא את זה למצב שלמה היא דומה לספק. דהיינו שאני מכסה את הדם אבל לא מברך ולא עושה את הביום טוב, ואני מוסר את אכילת החלב אבל אני לא מלכה על החלב הזה. אז פה יש איזשהו מתח ברור בין אותו ובנו לבין כיסוי אדם וחלב, שהאחרונים ניסו לטפל בו, ואני שלחתי אתכם בדף, שלחתי לרב חיים, אבל עכשיו אני אומר דווקא הסבר של הרב סולובייצ'יק, שאני חושב שקצת יותר קל להבין אותו. ההסבר הזה מופיע, יש ספר שיעורי הרב על ענייני שחיטה ובשר וחלב וכו', על סוגיות של חולין. ראיתי שיש חבר'ה שיש להם את זה במקום בבית מדרש, ועיינתי שם וראיתי איך שהרב סולובייצ'יק הסביר את החילוק פה. הוא אמר ש... זה אכן נכון שבמקרים האלה יש לי פה בהמה שיש בה שני צדדים, יש בה צד חיה ויש בה צד בהמה, אבל יש הבדל ובכל אותם מקרים האלה הצד הרלוונטי אומר שהדין קיים, דהיינו בכיסוי אדם הצד חיה אומר שיש חובת כיסוי אדם, ובחלב אותו דבר, הצד בהמה אומר שהדינים האלה תקפים מהם. השאלה מה עושה הצד השני? ופה הרב זולובייצ'יק אמר ולא הסביר. הוא אמר שבחלב הצד בהמה אומר שיש איסור חלב, והצד חיה אומר שמותר, זה צד אקטיבי, שני הצדדים הם אקטיביים, צד אחד אומר שיש איסור חלב והצד השני אומר שאין איסור חלב, יש צד שמחייב בחלב ויש צד שפוטר מחלב, ולכן יש פה התנגשות, וזה המצב שאמרנו שזה נחשב כספק, ספק של התנגשות בין שני כוחות סותרים, מצד אחד יש איסור, יש חיוב חלב, מצד שני יש פטור מחלב, ולכן יש פה באמת יצור מסתירה פנימית בשאלת החלב. ולכן התוצאה של הסתירה הפנימית הזאת, הרב סולובייצ'יק, אפשר לשמש בכל מיני מילים, אפשר לשמש במילה מורכב, אפשר לשמש במילה דין ספק, או ספק חיובי, זה לא ספק שנובע מחוסר ידיעה, זה ספק שנובע מעודף ידיעה, מעודף של ידיעות סותרות, אבל זה המצב המורכב, שיש פה התנגשות בין שני דינים שונים. וכנ"ל בכיסוי אדם. הצד שזה חיה אומר שזה חיה בכיסוי אדם, הצד שזה בהמה אומר בצורה אקטיבית שזה מופקע מכיסוי אדם ושזה לא שייך בכיסוי אדם, כי בהמה לא שייכת בכלל בכיסוי אדם, ולכן יש לי פה עוד פעם מצב מורכב. מה הדין במצב מורכב? פה דווקא אם לצטט את הראשון של רב חיים לגבי ברכה, רב חיים אומר שזה נקרא מצווה שלא בשלמות, ועל מצווה שלא בשלמות לא מברכים. זה לא דין של ספק ברכות לקונה, אלא דין אחר שעל מצווה שנעשית שלא בשלמות לא מברכים. ולגבי יותר ביום טוב, כן, למעשה זה יוצא דומה לספק. לעומת זאת, באותו ובנו, אומר הרב סולובייצ'יק, ופה זה שונה מאיך שרב חיים מנסח, באותו ובנו אומר הרב סולובייצ'יק זה משהו אחר. אותו ובנו נאמר על בהמות, ושור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. זה נאמר על בהמות, זה לא נאמר על חיות. אבל חיה זה לא איזה אמירה סותרת לבהמה. חיה זה היעדר אמירה. התורה אמרה שיש לי איסור דאורייתא בשחיטת אותו ובנו ביום אחד בשור ושק. התורה לא אמרה שום דבר על חיות. אז הבהמה הזאת היא אסורה באיסור אותו ובנו או לא אסורה באיסור אותו ובנו? אנחנו למדנו זה ואפילו מקצת זה. אז גם מקצת זה מספיק בשביל להכיל את האיסור אותו ובנו. ואין שום דבר שעומד מנגד שסותר את זה. כי החיה לא מפקיעה את זה מאותו ובנו. החיה, מצד החיה זה לא נאסר באותו ובנו. בסדר, זה לא נאסר, אבל זה לא נפטר, זה לא הותר. ולכן אין פה איזושהי סתירה בין החיה והבהמה, והיצור הזה אסור באותו ובנו, ולכן למעשה לוקים עליו באותו ובנו. ככה אמר הרב סולובייצ'יק, הוא רק לא הסביר למה זה ככה. למה יש את ההבדל הזה בין חלב וכיסוי אדם מצד אחד לבין אותו ובנו מצד שני? למה בכיסוי אדם אני אומר שבהמה זה משהו פותר, ובחלב אני אומר שחיה זה משהו פותר, ובאותו ובנו אני אומר שחיה זה היעדר ולא משהו פותר? חשבתי להסביר, זה לא... יש נקודות מסוימות שההסבר הזה יותר חזק ויש נקודות שהוא פחות חזק, אבל חשבתי להסביר שאולי שאולי צריך להזדקן פה קצת לטעם הנקרא של הדברים האלה. בכיסוי אדם אנחנו נעסוק בעזרת השם בטעמים של כיסוי אדם, אבל זה שלפחות ביום כיסוי אדם נאמר רק על בהמות, רק על בעלי חיים שלא שייכים למזבח ולא על בעלי חיים שכן שייכים למזבח, זה כנראה נקודה עקרונית בכיסוי אדם, ואנחנו ננסה להעמיק בזה יותר בעתיד, אבל זה כנראה נקודה עקרונית. ולכן בהמה ששייכת למזבח היא בהמה שלא שייכת שהיא לא קשורה בכלל למצווה הזאת של כיסוי אדם, וכנראה שהרמב"ם מבין שיש פה משהו שהוא מנוגד לכיסוי אדם. ולכן בהמה היא בהמה, מכיוון שבהמה שייכת פוטנציאלית למזבח, אז היא מופקעת מעולם כיסוי אדם. ולומר זאת, חיה שייכת לעולם כיסוי אדם כי היא לא שייכת למזבח, ולכן יש פה את הניגוד הזה. אז זה לגבי כיסוי אדם. לגבי חלב, הסברה קצת פחות חזקה, אבל בגדול זה יהיה אותו דבר. חלב זה גם קשור למזבח. חלב, וזה ממש יוצא מפשוטי המקרות, שהחלב, אז אני נתתיב לכם על המזבח לספר, החלב זה חלק ששייך להקטר חלבים על המזבח, והתורה אמרה שהחלק הזה אסור לנו לאכול את החלב, כי זה חלק שבמהות שלו שייך לגבוה. זה יסוד איסור חלב, זה גם הבנה די מרכזית לגבי יסוד איסור דם, למרות שבאיסור דם יש עוד כמה יסודות, אבל באיסור חלב זה כנראה הדבר המרכזי. אגב, זו גם הזיקה, תוספות באחד הדפים הראשונים במסכת אומר שמומר לחלב ודם זה נחשב למומר לדבר אחד. ראיתם? לא זוכר, זה ממש באחד הדפים הראשונים במסכת, כי באמת יש זיקה חזקה באיסור חלב ודם. חלב זה איסור של משהו ששייך לגבוה. עכשיו, יכולתי להגיד שחלב של חיה, אז זה רק היעדר איסור חלב, אבל הרמב"ם כנראה עשה את הצעד הנוסף והבין שחלב של משהו שלא שייך למזבח, אז זה משהו שהוא מנוגד לאיסור חלב, ויש פה איזשהו משהו אנטיתטי ומתנגש, שחיה שלא שייך למזבח זה מפקיע אותה מאיסור חלב, ולכן גם בחלב וגם בכיסוי אדם, אז באמת יש פה יסודות מתנגשים, ולכן למעשה אי אפשר להלקות, וזה מצווה לא שלמה, ולכן אי אפשר לברף עליו וכו'. מה לגבי אותו ובנו? האם באותו ובנו לא יכולתי להגיד את אותו דבר? אותו ובנו, אני גם יכול להגיד שזה דווקא שייך למה ששייך למזבח. לפי מי אני אגיד את זה באותו ובנו? מי קישר את אותו ובנו דווקא לארשריוש, שדיברנו עליו בשיעור קודם, שאני דווקא די התלהבתי מהרעיון שלו להתחיל את אותו ובנו מעולם הקודשים, אני חושב שזה יסוד חזק באותו ובנו. אבל הרמב״ם באמת לא נימק את זה ככה. הרמב״ם במורה נתן הסבר אחר ללמה אותו ובנו זה דווקא בהמות. מקור שש בדף, אסור לשחוט אותו ובנו ביום אחד, והיה זה הדין מיוחד בשור וזה, מפני שמותר לנו אכילם מן הבייתות הנהוג לאוכלם, והם אשר תקיר מהם ההם את הולד. אז כן, פשוט רק בבהמות האלה קיימת זיקה שלהם לבלד, וזה מותר לנו אכילתם מן הבייתות ונהוג לאוכלם. אז מהסיבות האלה התורה הטילה את איסור אותו ובנו על שור וזה, ולא הטילה אותו על החיות. אין איזה בעיה עם חיות, בחיות פשוט יש היעדר, החיוב הזה לא קיים בחיות, ולכן האיזון באותו ובנו שונה. באותו ובנו, אם זה חצי חצי, אז אסור לגמרי, ולא כ... אין פה איזה מצב של מורכבות והתנגשות. החצי חיה הוא לא מפקיע את איסור אותו ובנו, זה פשוט היעדר של איסור. אז זה החילוק לגבי חצי שה בין אותו ובנו לבין חלב וכיסוי אדם. ויש לנו סוג שלישי של חצי שה. ראינו סוג אחד של חצי שה, ראינו באותו בחלב וכיסוי אדם שלמעשה דומה למעין ספק, וראינו יישום אחר של חצי שה שנותן לי חיוב מלא, שזה באותו ובנו, ויש לי סוג שלישי שזה כבר יוצא מהסוגיה, שבאמת נותן לי חצי, וזה במתנות. זה הרמב״ם במקור חמש, אין חייב במתנות אלא בהמה טהורה בלבד, שנאמר עם שור עם שה, כליים הבא מכבש ועז חייב במתנות, והכוי אף על פי שהוא ספק מחושים ממנו כל המתנות. צבי הבא לעז לידה הבלת חייב בחצי מתנות, שנאמר עם שה אפילו מקצת שה. אז הרמב״ם אומר ש בחצי מתנות עכשיו זה תוך כדי שאני קורא את הרמב״ם אני רואה שלא מספיק הכנתי טוב ושיש פה בעיה ברמב״ם שלא אולי כן נתתי אם נתתי דעתי אז אני לא זוכר מה דעתי אמרה לי כי הרמב״ם כותב שתאי שבא על הצביעה אבל עד פטור מן המתנות
זה מתחבר למה שהרב
דהיינו ש... מה?
זה מתחבר למה שהרב אמר שהאימא יותר משמעותית
זה לא חושב משהו מהרמב״ם הרמב״ם אומר שבצביע בעל העז אבל עד חייב לחצי מתנות דהיינו כי לכאורה יוצא שזה לפי השיטה של מסתפקים האם חוששים לזה רעב או לא לכאורה מהרמב״ם זה נראה שמסתפקים ולכן בצביע בעל העז אז יכול להיות שחייב בהכל בכל מקרה חייב בחצי ולכן נותן חצי כי עצים החברו עליו הראייה ותאי שבא לצביעה אז יש צעד להגיד שפטור לגמרי ולכן אבל את פטור מן המתנות אבל זה לא מסתדר לי כי אז יוצא שהרמב״ם מסתפק בשאלת חוששים לזה רעב אבל אני מבחינתי עכשיו הייתי בנקודה האחרונה של השיעור של רק להסביר למה במתנות זה חצי זאת אומרת למה יש לי פסוק שלישי של חצי סה ומה ההבדל בין מתנות לבין התחומים האחרים אבל עד שאני מסביר את הנקודה הזאת אז אני פתאום קולט שיש לי פה בעיה ש... מה? אני קולט שיש לי פה איזה פשלה
אפשר לחבר את זה למה שיצאנו קודם שהאימא יותר משמעותית לאבא?
ואז מה?
ואז כש... ואז יש פה 60% 40% ואז הם הולכים מתלתלים זה לא באמת, זה חצי יותר חשוב אני יודע חצי הגדול
אני לא, אני יכול להיות שאני אאלץ להגיד דברים כאלה זה בגדול לא הרושם שאני מקבל לא מהסוגיה וגם לא מהרמב״ם אני כן מתבקש שיש פה איזושהי הכרעה עקבית בשאלה יש הבדלים בניסומים אבל לא בעצם השאלה של חוששים לזה רעב או לא כך נטייתי אבל באמת פה אני תקוע קצת אני צריך לחשוב על זה. ההסבר ללמה לחלק בין מתנות לבין תחומים אחרים, אז אני אגיד על זה איזה משפט וחצי, כי בכל מקרה צריך להגיד את זה בשביל הגמרא גם. זאת אומרת, למה ההשלכה של חצי סה במתנות היא אומרת שאנחנו ניתן חצי? האמת שכבר רשי אומר על זה איזושהי מילה, רשי אומר... רשי בעמוד ב' אומר פלגה דצד סיוט דחיוון דאפשר למפלגין הוא יאיב פלגה וסיוט הוא מעקב פלגה דצד צבי רשי מתייחס לזה שבמתנות אפשר לחלק בניגוד לדברים האחרים בפשטות לא כמו התוספות שחושב שאם בדם אז הדם של חצי חיה וחצי בהמה הוא באמת חצי ממנו חייב וחצי ממנו פטור וזה דם פטור מורבד ודם חייב אלא הדם ודאי זה דבר אחד וזה מתקשר למה שרב חיים אומר בקטע ששלחתי שבדם הדין הוא זה לא הדין שדם חייב ודם יש סוג מסוים של דם שחייב בכיסוי דם חייב ויש סוג מסוים של דם שפטור מכיסוי זה דם בהמה אלא יש לי יצור שהוא חיה אז הדם שלו חייב בכיסוי יש לי יצור שהוא בהמה הדם שלו פטור מכיסוי והדין הזה נקבע לפי הבהמה לעומת המתנות שזה כן דין בחפצה ואמרו לי חבר'ה בסדר שזה אולי קשור גם לאופי הממוני של זרוע לחיים וקיבה שבאמת זו גזירת הכתוב שמזכה את הכהן בדברים האלה אז במה היא זיקתה אותו? במתנות של בהמה ולא במתנות של חייב אם הייצור זהו חצי חצי אז באמת חצי מהמתנות אז הזכאות של הכהן היא זכאות של חצי ולכן אני רואה איזשהו חיבור בין הסברה הזאת של הצד הממוני למה שרש"י כותב על אפשר למפלג בינו ולנקודה שרב חיים כותב. הנקודה הזאת נראית לי יחסית מובנת וממנה להגיע לשלושה דגמים נפרדים ש... וממנה להגיע לשלושה דגמים נפרדים של סט אפילו חצי סט עם תוצאה אחת לאותו בבנו של מלכות, תוצאה אחרת למצב מורכב בחלד וכיסוי אדם, ותוצאה שלישית של חצי חצי במתנות. אבל כפי שאני שם לב עכשיו, יש לי במתנות בעיה קודמת לכל הדיון הזה, זאת אומרת, עד שאני דן במה התוצאות של חצי חצי, מה הכרעת הרמב״ם בחוששים לזה רעב? כי מהסיפה של מקור חמש בכלל נשמע שזה ספק. אז על זה אני צריך עוד, על זה אני צריך לחשוב. בלי נזר איזושהי תשובה במייל תהיה, אבל אם אני אמצא משהו. בסדר, תודה רבה לכולם ונתראה שבוע הבא בשחילה שינה רואה.
מה אמרת? מה
אמרת?
אתה אמר לי?
מה אמרת? אתה לא בתחילת השיעור שיזכיר לך.
זה השיחה של הרב חיים. שואלים ילדים בגן שכל ילד יגיד את החיה שלו הכי בארץ שרבים את החיה בגן
רדיו נאיקלי.